הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הצ'יפסר. הדרך להגשמת המטרות שלכם מתחילה כאן, בהגשת ערן שומרון.
שלום לכולם, אני ערן שומרון מהמכון הישראלי לניהול מעשי, חברה שמייעצת לבעלי עסקים, איך להקים ונהל עסק שעובד איתם ובלעדיהם, ובאמצעות זה להגיע להצלחה פיננסית וניהולית. ותודה רבה שהצטרפתם אליי לעוד פרק בפודקאסט הצ'יפסר. המטרה של הפודקאסט זה להעניק לכם כלים וידע על מנת לקרב אתכם אל המטרות, היעדים והרצונות שלכם בקריירה ובעסק. אם אתם עדיין לא יודעים או שואלים מה הקשר לצ'יפסר, אני מחזיר אתכם לסיפור המלא בפרק הראשון שלנו, אבל בקצרה, קצר בצ'יפסר שרף לי את העסק הראשון שלי בלילה שלפני הפתיחה, ולא היה ביטוח, אז איבדתי מאות אלפי שקלים, ומאותו מקום של מצוקה כלכלית ורגשית גדולה, שנקלעתי אליה התחלתי לחקור, לבדוק, ללמוד, לשאול האם אפשר היה אחרת, ובמסע הארוך הזה אני גיליתי שלכל אדם יש את הנקודה הזאת, את הצ'יפסר שלו, שיכול לשרוף חיים שלמים מצד אחד, או מצד שני לשמש ככלי לצמיחה. והיום אני מארח מנכלית, שאני גם לקוח שלה, מנכלית של הונפלייס, קרן שטיבי, מה שלומך?
טוב מאוד, תודה רבה.
איך את מרגישה?
אני טיפה מתרגשת.
זה כיף.
לא ידעתי שזה יהיה כזה...
נכון, כן. כאילו... אנחנו לא מתרגשים ופתאום נפתש...
לא חשבתי מה לבשתי הבוקר.
את לבושה נהדר. אוקיי. שחור תמיד הולך.
בדיוק. מרזה.
אז למי שלא מכיר, בשניים, שלושה משפטים עלייך.
אז קרן שטיבי, מנכלית קבוצת הולמס פלייס בשש שנים האחרונות, חיפאית, אימא לשתי בנות ונשואה לשחר. יש לי שתי אחיות גדולות ואימא מהממת, שעדיין גרות בחיפה. אני מקפידה לבקר אותה פעם בשבוע.
מדהים. זה חשוב, כיבוד אהבה, כיבוד אימא, במקרה זה. יפה. וצפרי קצת על איך התגלגלת להיות מנכ"לית הולמס, קצת על הרקע הניהולי שלך.
אוקיי, אז אני התחלתי את דרכי בנטוויז'ן, חברה חיפאית, שאז הייתה נחשבת גדולה, מי שזוכר, עוד חברת אינטרנט הראשונה בישראל, כנציגת שירות לקוחות, בתקופה ששילמו 15 שקלים לשעת עבודה. לאט לאט התקדמתי, בשנת 2006, או אולי 2003, כבר קיבלתי את תפקיד הסמנכלית פעם ראשונה שלי, סמנכלית שירות ותמיכה טכנית, ואז היה מיזוג עם ברק, מ-013 ברק, הייתי בחופשת לידה באותה תקופה, ומי שהתמנה להיות מנכ"ל החברה באותה תקופה היה ריצ'י הנטר. Mm-hmm. תכף נחזור אליו, ריצ'י הנטר עד לפני כמה חודשים היה הבעלים של הולמס פלייס. Mm-hmm. היה מיזוג עם ברק, ואז ב-2011 ילדתי את ביתי השנייה, מיזוג עם סלקום, למיזוג עם סלקום כבר הגעתי בתפקיד סמנכ"ל מגזר עסקי, והתחיל ככה לדגדג לי אחרי שש שנים, שבע שנים בתפקיד, אולי אני רוצה להמשיך הלאה, להיות מנכ"לית וכולי. אני לא יכולה להגיד שלא רציתי להיות מנכ"לית סלקום, אבל הבנתי שאני עוד לא ניצחה משהו נוסף בחוץ, בכל זאת הייתי 20 שנה באותה חברה, בזמן שכולם המשיכו הלאה לעוד הרבה מאוד תפקידים. ויום אחד פתחתי את העיתון בבוקר, וראיתי את המודעה, את הידיעה הבאה, ריצ'י הנטר קונה את גו אקטיב והולך לבורסה. התקשרתי לריצ'י, הוא היה בוס שלי, מנכ"ל נטוויז'ן ב-2006, ואמרתי לו, ריצ'י, אני רוצה לבוא לנהל את החברה. הוא אמר לי, לא, יש לי מנכ"ל. מנכ"ל טוב, אני מאוד מכבד אותו. אמרתי לו, אוקיי, 100%, אז אני אשאר איפה שאני.
זה היה גיא, נכון?
כן, גיא בלנקשטיין.
חבר.
ובאמת, אחרי כמה חודשים, ריצ'י התקשר אליי ביום רביעי, כשביום חמישי אני אמורה לטוס ללונדון עם החיות שלי, בטיסה השנתית שלנו. Mm-hmm. הוא אמר לי, זה לא כל כך הולך טוב עם גיא, בואי נדבר. אמרתי לו, אין בעיה, אני אחזור מחול ונדבר, לאן את טסה ללונדון. אז אם את מגיעה ללונדון, תלכי כבר לאלן פישר. אלן פישר הוא הבעלים של הולמס פלייס העולמית, מי שהקים את הולמס פלייס בעולם ובישראל. ובאופן מפתיע, נחתתי בלונדון, נסענו מהשדה לאלן פישר הביתה, בנו החיות שלי חיכו למטה, אני התראיינתי במשך שעתיים, וכשיצאתי משם ריצ'י התקשר ואמר לי, תחזרי לארץ ותבואי לעבוד.
מדהים.
וככה הגעתי לאונוס פליס.
אז על פניו, אם אני מבין נכון, זו דרך שהתחלת מלמטה, צמחת מלמטה, צעד אחרי צעד, אבל נסקת, בלי כישלונות, בלי כאבים, הכל עבד בצורה מדהימה.
תראה, קודם כל אני חושבת שהמעבר להולם ספייס היה הפתיע הרבה מאוד אנשים.
נכון.
כי צמחתי בשוק התקשורת, ובדרך כלל בשוק הזה נשארים בשוק. בסדר? סלקום, פרטנר, בזק, יס, הוט, עוברים בתוך, זאת תעשייה מאוד גדולה. אבל אני החלטתי ש... וזה היה ככה לאורך כל ה-20 שנה, כשהציעו לי כל פעם לעבור, אמרתי, מה זה ייתן לי לעבור למקום אחר שעושה את אותו הדבר? אז אני כבר אשאר איפה שאני ועשה את זה יותר טוב פה. כשהחלטתי לעבור, אז לשנות את הענף, היה מבחינתי החלטה אסטרטגית. זאת אומרת, אני הולכת לענף אחר, אבל מתוך הבנה ברורה, שניהול זה מקצוע. ואם אני מנהלת פה מחירות, שירות, לקוחות, אסטרטגיה וכולי, אני אעשה את אותו דבר בהולמס פלייס, כמובן עם חומרי גלם מעט שונים, אנשים אחרים, מתעשייה של אנשים שהם כולם אקדמיים, וכולם אנשי דוחות ונתונים, והגעתי לתעשייה שהיא יותר לואו-טק. לואו-טק,
נכון.
אבל ממש מהר הבנתי, וזאת אחת הבעיות, שיש לי את התפקיד הכי טוב בעולם. בהגדרה, זאת אומרת, אין תפקיד יותר כיפי מלהיות מנכלית של חברת כושר וספורט ואורח חיים בריא, שאנשים נכנסים בבוקר ואומרים, איזה כיף פה, אני בא ליהנות, אני בא לשחות, אני בא לעשות כושר, אני בא להיות בריא, כן? אני תמיד אומרת לנציגי השירות שלנו, שבסלקום, כשאתה עונה לטלפון, אז 99% מהלקוחות מתקשרים כדי להתלונן על משהו. אין לקוחות בסלקום שמתקשרים להגיד, איזה טוב שאתם כאן, או איך אני אוהב אתכם. זה לא אומר שאין כאלה, יש הרבה כאלה, אבל בהולמס פלייס זה בדיוק הפוך, רוב הלקוחות מחייכים, מרוצים, אוהבים, עושים את מה שטוב להם אצלנו, ויש פה יתרון מאוד גדול לעבוד בתחום כזה.
אז אמרת, ניהול זה ניהול, ואני...
ניהול זה מקצוע.
מקצוע, ואני מסכים איתך. אז הייתי שואל אותך, אני רוצה לשאול אותך, איזה סט של כלים צריך מנכ״ל טוב? יש מיליון ואחד דברים.
תראה, אני חושבת, אחד, אני חושבת שצריך שיטה. ולא לעבוד בשלוף. ומי שגדל בעולם הסלולר מקבל בית ספר מאוד טוב לניהול. זאת אומרת, שיטות ניהול ממוקדות ומסודרות, כוללות דוחות ונתונים ו-KPI, וכל מה שכרוך בניהול, ואני חושבת שזה משהו שהבאנו להולמס פלייס, מה שלא היה בעבר. הרי הענף שלנו הוא ענף של עצמאים, של בעלים. חוץ מהולמס פלייס, אני חושבת שאני המנכ״לית השכירה היחידה. גם ברשתות היותר גדולות, אמנם אין כמונו, אבל יותר גדולות ממועדון אחד או שניים, כל המנכ״לים הם מי שהקימו את החברה, ולאט לאט
צמחו.
הם הבעלים והמנכ״לים. ואני חושבת שזה קצת הוריד את הפרסטיז של הענף הזה, כי אף אחד לא באמת בא ממקום של אני מנהל, ובאתי לניהול לנהל את העסק הזה ברמה התפעולית, ברמת דוחות, נתונים, ידע וניסיון. אז הכלים שאני מביאה איתי, אז קודם כל מה שאמרתי עכשיו, ולמעשה כל התשתיות הניהוליות המאוד מאוד חשובות, בטח בעסק צומח בצורה קיצונית, ואני חושבת שמאוד חשוב פה יחסי אנוש ומערכת יחסים טובה עם האנשים שעובדים איתך. כי השכר בענף הזה הוא לא מאוד גבוה, ואנשים צריכים לבוא לעבודה ממקום של כיף, הנאה ופן. החלופות שלהן הן רבות, אז אנחנו צריכים כל הזמן למצוא איך אנחנו משאירים אותם איתנו, איך אנחנו דואגים שלמרות שהשכר הוא לא הדבר הכי טוב שיש בשוק, עדיין יש להם ערכים מוספים אחרים שגורמים להם להישאר.
ולמרות שאת מנהלת, אני לא יודע כמה מאות, אלפי עובדים.
3,000.
3,000 עובדים בהולמס פלייס, את טוענת שנושא של היכולות שלך מבחינת מערכת יחסים בין אישית, זה משפיע ומחלחל עד לעובד בקצה?
א', התשובה היא כן. אבל האתגר הזה הוא אתגר מאוד גדול, כי אם נניח בסלקום או בנטוויז'ן, הייתי רוצה להגיד משהו לכל האנשים שלי, אז הייתי אומרת, כולם נמצאים ברב תכליתי בשעה 5, וכולם נכנסים לאוטו ובאים למשרד, ואני עומדת ומעבירה את המסר בצורה ישירה וממוקדת, ממני אליך. במקרה שלנו, בהולמס פלייס, אנחנו עם 65 מועדונים, אי אפשר להגיד לכולם, בואו בבקשה, כי זה לא עובד ככה.
משמרת בוקר, משמרת ערב.
עובדים, בואו, אנחנו עובדים, אנחנו מנהלים, יש לנו לקוחות לשרת. אז היכולת שלי להעביר את המסרים, או של ההנהלה להעביר את המסרים, עד לאחרון העובדים, והרבה פעמים אחרון העובדים, הוא מדריכת יוגה שעובדת אצלי, ובעוד שעה היא תלך לעבוד במתחרה שלי, כי היא לא עובדת במשרה מלאה.
נכון.
אז זה קושי לא, זה נושא שמעסיק אותנו המון המון, אז פעם בחודש אני מוציאה וואטסאפ לכלל העובדים עם החדשות, מה מעניין בחברה, עם איזה מועדונים פתחנו, איזה, מה אנחנו עושים עם פילאטיס.
עדכונים.
עדכונים, ממש מספרת להם הכל. לצערי, רק 70% פותחים את הוואטסאפ הזה, אבל אנחנו ממש מנסים שהוא יחלחל. וזו גם הסיבה שאני פחות מתחברת למשרד. כי בחודש אני מצליחה להיות בערך 30-35 מועדונים שונים, וכשאני נמצאת, אני נמצאת שעה, שעה וחצי, ואני מסתובבת ומדברת. אני לא פוגשת את כולם, אבל אני מאוד משתדלת. ויש לנו את האירוע השנתי, שכולם מחכים לו כל שנה, מסיבה גדולה של הולמס פלייס, שבה אנחנו מפנקים ופוגשים באמת כמה אלפים של עובדים.
הזדמנות להודות להם, להוקיר אותם.
כן. מדהים. יש לנו טקס מצטיינים רבעוני, פעם ברבעון אנחנו פוגשים 20 אנשי צוות שהם מצטייני שירות. יש לנו מספר, כמה דברים שאנחנו עושים כדי לפגוש אותם, אבל לצערי, אולי זה אף פעם לא מספיק, הייתי שמחה ככה בפודקאסט, להגיע לכל אנשי הצוות של הולמס פלייס כל הזמן, ולהגיד להם תודה, 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 אתם מהממים.
אומרים שמנכ״ל בסופו של דבר הוא בודד, בודד בקבלת החלטות, גם כשהוא יש לו דירקטוריון מעליו. והייתי שמח אם תוכלי לשתף אותי, אותנו, באיזשהו רגע, משבר מאוד מאוד אישי, שהיית צריכה לקבל החלטות קשות, מקום שבו היו לך תהיות לגבי איך את מתקדמת, איך את ממשיכה מכאן.
אז לצערי נצטרך לחזור לשביעי לאוקטובר. תוארנו בבוקר למלחמה. יום שבת המועדונים פתוחים, וכמובן היסטריה גדולה, לא רק שלי, של כל עם ישראל, של כל אנשי הצוות במועדונים, והמועדונים מקיסריה דרום נשארו סגורים באותו יום, והתעוררתי ביום ראשון בבוקר, ואמרתי, לא עוד קורונה, לא תהיה פה עוד קורונה, אני לא משאירה את המועדונים סגורים.
בקורונה את נלחמת כן, כמו לבריאה.
נלחמתי, ואחד הדברים שנלחמתי, אמרתי, חדרי כושר הם כמו בית חולים, או כמו קופת חולים, אנחנו לא יכולים להשאיר מקום שגורם לאנשים להיות בריאים, סגור. והרגשתי שזה מתעצם בשביעי באוקטובר, כי אנשים היו בהיסטריה. ביום ראשון אמרתי להנהלה, חבר'ה, אנחנו מעלים את המנהלים לזום, פותחים מחר בבוקר. וקיבלתי שקט. והעליתי את המנהלים לשני זומים, מגזר הולמס פלייס, ואחר כך מגזר אייקון, וקיבלתי פרצוף כזה...
חמוץ, לא, לא ברור.
זה לא היה חמוץ, זה היה אלם, הם היו בהלם ממני, בעצם הרעיון. עכשיו, זה לא שמיד אמרתי, חבר'ה, פותחים מחר בבוקר. כמובן שעשינו את זה בצורה עדינה, ומי התגייס למילואים, ומי פה, ומה קורה, אבל אנחנו בית חולים. כמו שמחר בבוקר יפתחו את קופות החולים, ככה צריך לפתוח גם את הולמס, אנחנו מהווים עבור הלקוחות שלנו מפלט. נכון. אם נשאיר את זה סגור, אז אנשים, מה אנשים יעשו? ישבו בבית מול הטלוויזיה ויקצצו ציפורניים. והמנהלים שלי גם הגיבו במבט בצורה קיצונית, וגם הרבה חלק מהם גם אמרו את זה ממש, קרן, זה בלתי אפשרי, הילדים בבית, ובעלי גויס, וסגרתי את הזום, אמרתי, אני אחליט החלטה, ואני אעדכן אתכם. ולא ידעתי כוח מה לעשות, הייתי במצוקה, ממש אף פעם זה לא קרה לי, בדרך כלל אני עובר את אנשים, בטח את המנהלים שלי, ופה יש לי דווקא סיפור מעניין, שבועיים קודם גייסתי בחורה בשם נועה, לא משנה, מנהלת נכסים, היא לא רלוונטית למנהלי המועדונים, והיא פגשה אותם במקרה בהרמת כוסית בראש השנה, שבועיים קודם. סיימנו את הזום, היא התקשרה אליי, היא אמרה לי, יש לי רעיון, ראיתי שהם לא בעניין, בחורה חדשה, לא מכירה את החברה. בואי, נגיד למנהלים שאנחנו רוצים לפתוח את המועדונים כדי להתרים, כי אנשים אוהבים להיות בעשייה. ניתן להם לתרום, לנסוע לרחבי הארץ, להביא ציוד לחיילים, להביא ציוד זה, ואז המועדונים ייפתחו לטובת תרומות, ואז תביאי מדריך. בקיצור, נתנה לי טיפ ניהולי, בחורה שעובדת אצלנו שבועיים, כן? אמרתי לנוע.
צורך העליון, תרומה.
כן?
של כל אדם.
צאי לדרך, תפתחי את הקבוצה, ובואי נראה מה קורה, ואז היא כתבה להם, ובתוך 10 דקות הייתה קבוצה של נוספת של 60 מנהלים, שהיא לא קבוצת ההנהלה הרגילה שלנו, זו קבוצת התרומות. יום שני, נפתחו 10 מועדונים, ביום שלישי נפתחו 20 מועדונים, ועד סוף השבוע נפתחו כל המועדונים בחברה. אומנם לא באופן מיידי לכל השעות, היו לנו פה 5 שעות,
אבל חלקיות.
מה שהם קיבלו מהלקוחות בפתיחה היה כל כך הרבה תודה וחיבוק, ותודה שאתם עושים את זה בשבילנו, ואז גם ראינו קפיצה היסטרית בכמות ההגעות למועדונים, כי אנשים לא הלכו לקניון, למי היה חשק למסעדות, למי היה חשק לעשות דברים שהם כיפים, אבל לבוא לחדר כושר ולשחרר את המתח הזה, נתן להם הרבה. היינו גם ראשונים בפער מכל המתחרים שלנו, וזה נתן לנו גם הרבה מאוד ערך מול חברי המועדון.
אני זוכר בשבוע השני הייתי בבריכה ברעננה, והייתה מפוצצת, ואני זוכר שזה הדהים אותי שכל כך הרבה אנשים...
כולם הגיעו, כולם הגיעו.
הרגישו צורך.
אז זאת הייתה נקודה שבה הרגשתי מאוד לבד. כי גם חברי ההנהלה שלי הסתכלו בעיניים, תנו לנו כמה ימים. היה פה אירוע שאי אפשר נכון, היה פה אירוע גדול, אבל זה הזמן שלנו להיכנס אליו כמי שחייבים להיכנס אליו, כי אנחנו לא קולנוע ואנחנו לא פוקס, אנחנו הולמס פלייס, ואנשים באים אלינו כדי להרגיש יותר טוב.
מדהים. דיברת על זה שאת אימא לשתי בנות.
נכון.
והרבה בעלות עסקים, הרבה מנכליות אומרות, זה מגביל אותי, זה עוצר אותי מלהתקדם. איך את מתייחסת לעובדה שאת גם אימא וגם אשת קריירה?
אני לא רואה בזה סתירה בכלל, כלל וכלל. זה אף פעם לא הגביל אותי ואף פעם לא עצר אותי מלהתקדם. אני אגיד לך, השבוע הייתה לנו שיחה בצהריים, הבת שלי הגדולה מיקה אמרה לי שהיא הייתה במועדון והייתה נציגת קבלה חדשה, והיא לא הכירה אותה, אז לא היה לה נעים להגיד שאימא שלה זה המנכ״לית. לא נעים להם, אני מרגיש שאת לא בנוח. אבל אני נשואה, אני חושבת שהרבה פעמים זה קשור לקשר הזוגי, לא בהכרח, אפשר גם לבד, גם נשים לבד יכולות להתקדם בקריירה, פשוט לייצר לעצמן סדרי עדיפויות.
לא, אבל יש רגשות שם, לא? כאילו בכל זאת, הרבה שעות.
אז זה בתחילה, כשמיקה נולדה, ואמרתי, זה היה לתוך המיזוג עם ברק בנטוויז'ן, הסתובבתי איתה עם סלקה לישיבות הנהלה, והענקתי תוך כדי ישיבת הנהלה, והייתי באה הביתה ואומרת לשחר, וואי, אלוהים, איזה אמא רעה אני, כאילו, איזה מסכנה, הילדה צריכה להתרוצץ, ואז הוא סיפר לי סיפור, הוא אמר לי, היום בשעה 5 תשב מולי בספת הפסיכולוג, אישה בת 30, שתספר שאימא שלה לא עבדה, וכל החיים הייתה בבית, ומה אכלת, ומה עשית, ולאן הלכת, ומה זה, נכנסה לה לתוך הורידים, הרסה לה את החיים. בשעה 6 תתיישב מולי בחורה בת 30, שתגיד, אמא שלי הייתה קרייריסטית, ולא הייתה בבית, ולא ראיתי אותה, והיא לא בשלה לנו, והיא לא זה, והרסה לי את החיים. הוא אמר, קרן, זה בכלל לא משנה מה נעשה.
בכל מקרה הרס
להם. בסוף אנחנו נהרוס להם את החיים באיזשהו אופן, אז לפחות בואי נעשה מה שטוב לנו, ותהיה שלמה עם עצמך. אני תומך בך, והוא באמת מאוד תומך בי.
מדהים.
ואין בי בכלל רגשות אשם. ויש לי בנות מהממות. הן יודעות שאם יש בעיה, הכל ייפול לי מהידיים ואני אלך אליהן.
מדהים. אונספייס, 65 סניפים, כל הארץ.
נכון.
חלקם זה גו-אקטיב לשעבר.
וחלקם, מעט מאוד, כן.
כן, מועדונים קטנים, מועדונים גדולים, פרימיום משפחתי.
נכון.
איך שומרים על סטנדרטים אחידים, על שפה אחידה, בכל זאת? לא פשוט.
נכון. מאוד לא פשוט. כשאני מראיינת לפעמים אנשים לניהול מועדון, אני רואה בקורות חיים שלהם מנכ״ל הקאנטרי. אצלי הם לא מנכ״לים, הם לא נקראים מנכ״לים בכל אופן, אבל הם מנכ״לים. זאת אומרת, כל מנהל מועדון הוא עסק בפני עצמו, יש לו את ה-DNA שלו, ויש לו את הניהול שלו, ואת הצוות שלו, ואת הלקוחות שלו, חברי מועדון.
אבל מה משותף בכל זאת, כי זאת רשת?
המשותף הוא גדול מאוד, והוא רחב מאוד, קודם כל בנראות. אם תיכנס לכל מועדוני אייקון, 35 במספר, ובסוף השנה הזו יהיו 45, אז כולם נראים בדיוק אותו הדבר. השפה השיווקית, ההצעות השיווקיות, המדיניות לגבי הקפאות, ביטולים, וכל מה שכרוך בזה. אבל אנחנו גם מאוד משתדלים לתת יד חופשית למנהל המועדון, לבחור מה נכון לקהל שלו בחלק מהמקומות.
הוא יכול להשפיע גם על שעות פעילות וכאלה?
מאוד נדיר שהוא יוכל להשפיע על שעות פעילות. לא.
כי יש חלק מהבריכות שלא פועלות בימים מסוימים, חלק עם שחייה נפרדת למשל.
אז שוב, זה בדיוק, זה העניין. אם אנחנו פועלים בגבעת שמואל ויש אוכלוסייה דתית, אז אנחנו נדרשים לענות לצורך ולמצוא זמן גם לשחייה נפרדת. ואם יש מועדון כמו בורסה ברמת גן שקנינו אותו, והוא היה פתוח תמיד מ5:30 עד 12 בלילה, בניגוד לשעות של הולמס פלייס, זה 6-11, אז הוא נשאר פתוח מ5:30 עד 12 בלילה, כי אנחנו לא רוצים לפגוע ללקוחות בחוויה. אז יש כל מיני דברים שהם שונים, אבל הרבה יותר דומה מאשר שונה.
אז זה איזון בין המנהל בשטח, לבין המדיניות של הרשת כרשת.
נכון, המנהלים שלנו הם לבד, אבל הם מאוד מאוד מפוקחים, בעיקר בעולם של דוחות ונתונים, ואנחנו קוראים לזה הכדורים הנופלים. בסדר, סתם אני נותנת רגע. מה זה כדורים נופלים? אני אומרת שכשיש כדור באוויר והוא מתחיל ליפול, יש הזדמנות אחת לתפוס אותו באוויר ואז להחזיר אותו, והזדמנות שנייה היא, לא הזדמנות, אבל אם אתה לא שם לב שהוא מתחיל ליפול לך הכדור, הוא מתרסק, ולך תרים עכשיו את הכדור הזה. ועסקים או חברות או פעילויות מתחילים ליפול לאט. זה לא קורה בבום, לא בבת אחת אתה יורד מ-100 ל-0. זה אומר, אתה יורד מ-100 ל-98, ל-96, ל-80. ואם אתה לא תופס את זה בזמן, אז אנחנו לפעמים, הרבה פעמים אנחנו מאבדים line of business שלם במועדון, כי פספסנו איזה מתחרה שקם לנו, או פספסנו ששני מאמנים מאוד חזקים עזבו ואיבדנו איזה, והרעיון שלנו הוא כל הזמן לחיות על כדורים שנופלים, לראות כל הזמן באוויר את הכדורים, כיוון שיש 65 מועדונים, ובכל מועדון יש בין 2 ל-20 כדורים, אז אתה כל הזמן מסתכל באוויר לראות מה נופל, והמטרה היא לתפוס את זה בזמן באמצעות דוחות ונתונים. ולהביא את זה למנהל המועדון, כדי שהוא יוכל להתנהל עם זה מהר.
מדהים. דיברת על נושא של בחירת המנהלים, הרעיונות, בטח בתקופה שהיא לא פשוטה לגייס עובדים. אני שומע הרבה מאוד שנים על בעיה לגייס עובדים, אבל בשנים האחרונות זה פשוט, שומע את זה כל יום כמה פעמים. איך מגייסים עובדים? איך מגייסים מנהלים? מה את מחפשת כשאת פוגשת מישהו?
בתור התחלה אני משתדלת לא לגייס מנהלים מבחוץ. אני משתדלת לעשות תוכניות פיתוח מנהלים לדרגי הביניים, כדי שכשיגיע הרגע שבו אנחנו צריכים מנהל במועדון מסוים, אנחנו יודעים לשלוף אותו ממה שיש לנו כבר. ולפעמים אנחנו גם צריכים לגייס מבחוץ, וחסית לעולם ניהול המועדון לא קשה לנו. כי אני חושבת שזה, שוב, זה מקום שנורא כיף לעבוד בו. אנשים נורא רוצים. והרבה פעמים שואלים אותי, מה התכונות שנדרשות בעיניי ממנהל מועדון? אז אני אגיד את זה, כמו שאני אומרת תמיד, אני אומרת, אני מאוד מאוד מתחברת למנהלים חרוצים ויעילים. זה היה לי איזה מנהל מועדון שכל הזמן דגעה בכמה הוא חכם, נורא חכם, נורא חכם, יודע, זה היה אלוף העולם במשהו, בששבש, בשחמט, לא בדיוק יודעת מה. ואני אומרת, זה אף פעם, זה לא מספיק. אתה צריך להיות גם נורא חרוץ ונורא יעיל, ואתה רוצה להיות בתוך המועדון.
אבל איך את מזהה את זה ברעיון עבודה? איך אני מזהה? הנה, יופי של דוגמה.
אז אני אומרת, רגע, קודם כל זה האנרגיות. והתשוקה שאתה, אתה יודע, אתה צריך לזהות את זה, אם אתה מזהה בן אדם שיש לו תשוקה, ואתה לא עובר רעיון אחד, אתה עובר, מי שבא מבחוץ עובר אצלנו מסכת, מסכת עינויים בהרבה מאוד רעיונות, והרבה מאוד, מה שנקרא, אנחנו יושבים הרבה מאוד אנשים כדי להחליט אם הוא המתאים לנו או לא, ולפעמים אתה מצליח רוב הזמן, לפעמים אתה לא מצליח, ואם אתה לא מצליח, הרעיון הוא לתקן. אז או ללמד, או להיפרד, ולייצר את המנכ״ל הקטן הבא. כי באמת הם אחראים על, תחשוב שמנכ״ל של מועדון פמילי כזה, גדול, כמו גבעת שמואל, או קריית אונו, או מודיעין, או כפר סבא, זה מועדון של 25-30 מיליון שקל בשנה. יש מנכ״לים, באמת מנכ״לים שמנהלים
נכון,
עסק כזה.
נכון.
אז
אחריות גדולה.
מאוד גדולה.
קראתי איפשהו שדיברת על שירות, ואמרת ששירות זה הפער בין הציפיות לבין מה שקורה בפועל. תראה, אני מלווה הרבה מאוד בעלי עסקים, מ-One Man Show ועד לעסקים עם 40-50-60 עובדים. זה לא מפלצות כמו אונפלייס, אבל זה עסקים קטנים בינוניים.
מכובד מאוד.
כן. ואז אומר לי אותו בעל עסק, שלא למד בשום אקדמיה, אלא גדל. כן, אבל איך אני גורם למשה ודני ויוני לעבוד באותה רמת שירות, באותה רמת אנרגיה, עם אותו חיוך בבוקר? זה האתגרים שלהם. עכשיו, אצלך אני מבין, הוא מסיים את האימון לך לג'קוזי, או סוחר, או אומרים משקולות.
לא תמיד, לא תמיד.
לא, אני צוחק, אבל בכל זאת, איזה תהליכים אתם עושים כדי לייצר שירות לקוחות אחיד?
תראה, גם פה שירות לקוחות אחיד זה מאוד קשה. בפער של 65 מועדונים. אנחנו בודקים את המועדונים שלנו כל הזמן. כל חודש יוצא סקר NPS, Net Promote Score, שמעיד על סביעות רצון הלקוחות, והרצון להמליץ או להשמיץ את Holmes Place. ובאופן לא מפתיע, זה תמיד אותם 7-8 מועדונים מסתובבים בעשירייה הראשונה. בסדר? זה אומר שהשירות שם מצוין. בדיוק השבוע הייתה לי שיחה עם מנהלת, היא אמרה לי, אז אני רוצה לשפץ את המלתחות. אני רוצה להיות מקום ראשון ב-NPS, אני אשפץ את המלתחות. אמרתי לה, תראה, אנחנו נעשה שיפוץ במלתחות. אבל קחי בחשבון שהמועדון הזה והזה, המלתחות שם לא שופצו הרבה מאוד שנים, והמועדון מיושן, לא, אבל עדיין הוא נמצא מקום שלישי קבוע ב-NPS. למה? מכיוון שיש משהו בדינמיקה, באווירה, ברצון. הרבה פעמים אתה אומר, מה אנשים אוהבים? אנשים רוצים שאני נכנס למועדון, יחייכו אליי, יפנו אליי בשמי. יגידו לי, איזה יופי את נראית, כל הכבוד שאת מתמידה, שירימו לי טלפון אם לא הגעתי 3 שבועות, שיהיה איזושהי דינמיקה כזאת שבה אני מרגישה שזה הבית שלי. נכון שאנחנו משרתים לקוחות פרטיים, אבל מכיוון שבכל מועדון יש 1,000, 3,000 או 10,000 לקוחות, הם באים כל הזמן באופן קבוע. ואם נדע ליצור להם תחושת בית, אז ניצחנו את משחק השירות, בין אם המלתחות נורא חדשות, ובין אם הן מיושנות ולא לא הכי יפות בעולם.
לא הכי יפות. אז קודם כל, המון תודה.
בבקשה.
אני למדתי המון. אני לוקח עם פה 3 דברים. 2 שקשור לניהול ואחד לא בהכרח.
אוקיי.
דיברת על שיטה, על KPI, על בקרות, כמה שזה חשוב, ולתפוס את הכדורים לפני שהם נופלים.
נכון.
זה בעיניי קריטי. דיברת על יחסי אנוש. הרבה מאיתנו, אני יכול להעיד על עצמי, כמי שהיה סגן אלוף. דיברתי הרבה שנים כמפקד, ואז מגלה שבעולם האמיתי אתה לא יכול להיות מפקד. וזה ששיתפת שאותה עובדת חדשה, הרגישה שאת נגישה אליה, אני חושב שזה אומר הרבה מאוד על מערכת היחסים,
בהחלט.
ועל המערכת בין אישית שלך, שזה מדהים בעיניי. ולקחתי משהו בכלל שלא קשור לניהול, אבל למשפחה שלי. זה שאמרת שפעם בשנה יש לכם טיול אחיות.
נכון.
זה בעיניי שווה את הכל. שווה את הכל. אז קרן שטבי, המון המון תודה.
תודה רבה.
ותודה לכם, וניפגש בפרק הבא. להתראות.
צ'יפסר. הדרך להגשמת המטרות שלכם מתחילה כאן, בהגשת ערן שומרון. הפודקאסטים של 103 FM.